כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, שמחים שאתם איתנו, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. כרגיל ניתן להזין לנו ברדיו בתדרים 104.9 ו-105.3 FM. אפשר גם להזין לנו באינטרנט, באתר של כאן או באפליקציה של כאן, כאן אודי, שזמינה לכולם בחנויות האפליקציות. איתנו באולפן אלן אנדיונו ואיתי סופרין שעושים את ההפקה ואת הביצוע הטכני. תודה לכם ושלום, מה יעשה לה?
שלום יובל אביבי. אתמול נודע כי הסופרת כלת פרס ישראל עמליה כהנה קרמון נפטרה כבר ב-16 בינואר. על מותה בישר פרופסור אברהם בלבן בעיתון הארץ, ואנחנו נדבר איתו
סיפור
עכשיו.
מדהים.
סיפור מדהים. שלום לפרופסור אברהם בלבן.
שלום שלום.
איך זה נודע לך על דבר מותה? בדרך די משונה, לא?
כן, אני פשוט ביום רביעי פתחתי את, את המייל שלי, וחיכה לי מייל עם אותיות גדולות שעמליה כהנה קרמון איננה. מישהי שכינתה את עצמה גונר יארינג, אתם בטח זוכרים את השם, זה היה המתווך הראשון בין ישראל לארצות ערביות, מכל מקום, היא סיפרה לי שנודע לה שעמליה כהנה קרמון נפטרה שבוע קודם לכן, והיא שומרת בכוונה על אלמוניות, אבל כי היא לא רוצה שמותה של סופרת שכל כך נחשבת בעיניה, ושהסיפורים שציפורי היא זוכרת טוב כל כך, היא לא רוצה שפטירתה של סופרת כזאת תעבור בלי שום הד.
כן.
והיא סומכת עליי שאני איכשהו, אולי משום שהיא מכירה את הטור שלי בעיתון הארץ, אינני יודע. קודם כל היא סומכת עליי שאצא עם זה, שאתן לזה איזשהו הד ציבורי. ואני כתבתי על זה...
ולא האמנת, אתה בדקת על זה לפני שפרסמת.
אני לא, בפירוש, אתם מכירים דברים כאלה כאנשי המדיה.
נכון.
יש כל מיני מתיחות. אני מצאתי את הטלפון של בנה הצעיר של עמליה, של חגי, הוא עצמו כבר בן 60 היום, וניסיתי לתפוס אותו במשך היום, ללא הצלחה, ואחרי הצהריים תפסתי אותו, והוא באמת אישר לי את הדבר. מכל מקום, אני פשוט לא כל כך עוקב אחרי המדיה, אני נגיד על הוואטסאפ שלי, מסתכל איתי מרחוקות. בערב, שמתי לב, בערב ראיתי בוואטסאפ שלפני שדיברתי איתו, הוא כתב לי שהוא רואה שאני מנסה להשיג אותו, אבל למשפחה אין, המשפחה איננה עונה עכשיו לשום טלפונים בקשר לאימא. זאת אומרת, הם לא... וגם בשיחה איתו, הוא היה מאוד אדיב ומאוד קורקטי, אבל היה מאוד ברור שהם אינם, הוא ועידו אינם מעוניינים, גם אם יהיו דברים שקשורים לפטירתה, הם לא מעוניינים שהמשפחה תיטול לך חלק.
זאת אומרת, עכשיו בוודאי יהיו דברים שאנשים ירצו לעשות.
כן, אני רוצה לציין, אני מאוד נזהר, כשאני מראיין אנשים, אני תמיד שולח להם את המייל, את המאמר קודם לכן במייל, כי יש לפעמים ניסוחים שלאנשים לא נוח בהם. בקום גם אני נזהר בדברים האלה. גם את המאמר... שהצעתי לו לשלוח, אמרתי לו שאם אני אצטט ממקה, אני רוצה שתעבור על הדברים, אני אשלח לך את זה במייל, לא, הוא לא מעוניין. זאת אומרת, תעשה מה שאתה רוצה.
לא רוצים שום קשר לזה.
לא רוצים שום קשר, כן.
אוקיי, ספר לנו על היחסים שלך עם עמליה כהנה קרמון, הייתה ביניכם ידידות, על אף שהיית צעיר ממנה בהמון שנים.
כן, הייתה ידידות גדולה. צריך לומר אולי באופן כללי שעמליה לא הייתה, עם הרבה ידידים. זאת אומרת, בדרך כלל היו לה ידיד או שניים שאיתם היא הייתה מתייעצת בכל נושא של חייה, מהאינטימי ביותר ועד הכלכלי ביותר. ואני אחרי, זאת אומרת, אני מאוד אהבתי את הסיפורים שלה, ודיברתי איתה עליהם באיזו הזדמנות, ואז באמת נוצרה ידידות מאוד חזקה למשך כמה שנים, ו... רק שאני הייתי אז באמצע שנות ה-20 שלי, זאת אומרת, אני הייתי אז סטודנט צעיר, והיא הייתה כבר באמצע שנות ה-40 שלה, והיכולת, זאת אומרת, אנחנו במידה רבה, כאילו, אני מאוד, אני פשוט נהניתי מהקרבה, מדמות כל כך רגישה, משכילה, יודעת ספרות, יודעת אומנות, אני כתבתי אז את השירים הראשונים שהופיעו אחרי זה בספר השירה הראשון שלי, לשמוע את ההערות שלה על השירים, או על ספר שקראנו, או על תערוכת ציורים, או סרט שראינו יחד. זה פשוט הייתה חוויה נדירה.
כן.
ומצד שני, היכולת שלי להתמודד עם הבעיות שהיו לה באותו זמן, משפחתיות ואחרות, שוב, כמו שכתבתי במאמר, עם כל הרצון הטוב ועם כל האמפתיה, הם לא היו יכולים לחסות את הפער בניסיון החיים.
כן.
אבל אתה רומז שם גם ש... אתה רומז שם שהיא הייתה אישה מאוד חדה, זאת אומרת, ברגע שעשית טעות היה קשה לתקן.
לא כל כך חדה, כמו שפרפקציוניסטית, אישה שהייתה קשה מאוד על עצמה, דרשה מעצמה את המקסימום, ודרשה מאחרים את המקסימום. וזה גם הוביל לספרות שהיא באמת נפלאה. זאת אומרת, אני מזכיר, זה דבר שנכנס בעיתון הארץ, זה חלק מהמיתוס, שהיא... העורך הבטיח לה לתקן איזה פסיק, ואחרי זה התברר לה שהוא לא תיקן אותו, ואז היא הגיעה למקום, ודבר שלא היה לו תקדים, היא הצליחה לעצור את המכונות ההתפסה של עיתון הארץ, כי כדי להכניס את הפסיק הזה למקום.
היחידה שאי פעם ניצחה את שוקן.
זה לא רק פרפקציוניזם, יש הרבה פרפקציוניסטים שלא היו מצליחים, זה גם בולדוזריות.
כן, זה גם בולדוזריות, שמצד שני באה בצד איזה רגישות וגם סוג של חולשה וסוג של תמימות. הרי תראה, כדי להיות בולדוזר כזה ולחשוב שהעולם קם ונופל עם פסיק כזה, צריך להיות גם איזה אידיאליסט, איזה תמים.
כן.
והיה בה באמת השילוב המדהים הזה של, במובן מסוים, הייתי אומר, כמעט נערה, לא מנוסה, תמימה, ומצד שני, כוח עצום להזיז דברים. ומבחינתנו כקוראים, תראה, לי הייתה הזדמנות לראות גם את ההשקעה העצומה שלה, בסיפורת שלה, זאת אומרת, שלא היה אכפת לה לעבוד חודש על סיפור של 2-3 עמודים, לא היה אכפת לה לעבוד ימים על פסקה, ובלבד שהכל ישב כמו שהיא רצתה. זאת אומרת, כשקוראים את מה שמיוחד לזה, בין השאר הסגנון, שבו הרבה פעמים, נגיד, הפועל הוא לא במקום הנכון, או הרבה משפטים שימניים שנותנים תחושה של התרשמות מיידית ממראה מסוים, מחוויה מסוימת, כאילו בלי התערבות של המספר. וירח בעמק הילון, הרומן הראשון שלה, למעשה הרבה מאוד תיאורים מופיעים כיחידות עצמאיות, כמו מספרים בהצגת קרקס ובקברט, ולא רק זה, אלא שאחר כך הקריאה הופכת להיות למורכבת יותר, כי הקו העלילתי הליניארי נשבר, וכל פסקה כזאת מופיעה למעשה במין בין יחידות אחרות שהן לא קשורות זאת אומרת, נוצר מעין קולאז', ואז אתה צריך את היחידה גם לקרוא מתוך היחסים שלה עם היחידות הטקסטואליות הסמוכות, אבל גם בתוך הרצף העלילתי, וגם מתוך כל מיני הקבלות שנוצרות בין היחידות האלה. זאת אומרת, זה קריאה מאוד מאוד מורכבת, ולכן כמובן היא אף פעם לא הייתה ברשימות רבי המחר.
אתה כתבת עליה אבל שהיא הייתה ונותרה המלכה הבלתי מעורערת של הספרות העברית. תמקם אותה, מה בעיניך חשיבותה בספרות העברית? כי אתה יודע, מצד שני אתה אמרת, היא הייתה דמות מרכזית בגל החדש של הסופרים העבריים לצד עמוס עוז, אפלפלד, אלף בית יהושע, אבל היא לא זכתה למרכזיות שהם זכו לה, אולי כי היא הייתה אישה.
יכול להיות, אם כי היא בלי ספק תלתה את זה גם בעניין הזה של האישה. אגב, בצעירותה היא בפירוש התנגדה שיגדירו אותה כסופרת נשית. הסיסמה שלה הייתה, כל מה שאתה יכול לעשות, אני יכולה לעשות טוב יותר. Everything you can do, I can do better.
כן.
זאת אומרת, היא בפירוש רצה להצטיין כיוצרת, אבל לאו דווקא כאישה. מבחינת הכתיבה שלה, תראי, היא הייתה שייכת מבחינת גילה לצעירי דור הפלמ"ח. זאת אומרת, היא ילידת 26. אבל בשעה שהיוצרים של דור הפלמ"ח התחילו לפרסם את היצירות שלהם בראשית שנות ה-40, נגיד עם ילקוט הרעים ומשה שמיר וכו, יזהר, מגד, היא התחילה לפרסם עשור ויותר, מאוחר יותר. עכשיו, תהיה לזכור שהיא מצעירותה הייתה אנגלופילית.
כן.
והיא אחר כך בילתה זמן באנגליה, למדה אומנות באנגליה, בקיצור, התוודעה למחמני אירופה, ולמעשה, כשאת קוראת את הסיפורים שלה, למרות שהם כל כך ישראליים וכל כך יהודיים, את מיד מרגישה באיזה ארומה וירג'יניה וולף, של וירג'יניה וולף.
כן.
זאת אומרת, אותו סוג של כתיבה אימפרסיוניסטית, מורכבת, שנותנת מצבים רגשיים מאוד מועצמים. זאת אומרת, על רקע הסיפורות של דור הפלמ"ח, שהייתה כולה חילונית להכעיס לפעמים, אצל עמליה, מהתחלה למעשה, הדמויות הנשיות שלה נמשכות לגברים שיש בהם משהו אלוהי, שיש הם, או במינוח של בובר, במסע הנפלאה שלו, אני אתה, האתה האנושי הוא חלון לאתה האלוהי. אז מעניין שמבחינה הזאת, כאילו, דווקא כאילו, הדוברים של הצד החילוני בארץ, נגיד עמוס עוז, אפלפלד, עמליה קנה כרמון, אצל כולם היה איזה כיסוף דתי,
כן.
שניק רובד נוסף לדברים האלה. אבל תחשבי על סמך יזהר. כשקוראים את הסיפורים שלו, נגיד אפילו את חיר בת חיזה ואת... את יכולה לראות את מערך הכוחות, את יכולה לראות את המלחמה ברומן הגדול שלו, בימי ציקלג. אצל עמליה, בסיפור הראשון שהיא פרסמה, בבאר שבע בירת הנגב, שהוא שוב על רקע ביוגרפי לגמרי, כי היא באמת הייתה בחטיבת הנגב, כקשרית, הדגש בסיפור הוא על היחסים המיוחדים של הצרים בין אילנה הגיבורה לבין נוח, שגם אותו היא רואה כאיזה מין דמות אלוהית. אבל שום דבר, זאת אומרת, המלחמה נשארת לגמרי בשוליים.
כן.
ומה שעובר למרכז זה היחסים האנושיים והנפח העצום שיש לגיבורה. זאת אומרת, היא הייתה הראשונה שהכניסה לסיפורת שלנו משנות ה-60, ה-70, ה-80 נשים, כשהדגש הוא לא על העשייה, אלא על הרגישות המיוחדת שלהן, על החולשה המסוימת שלהן, שיש בה גם כוח מסוים. באחד מהסיפורים של הגיבור, שואל את הגיבורה, אם היא מגדירה את הנשים שלה, את הגיבורות שלה, כגיבורות חלשות. והיא אומרת, תלוי איך אתה מגדיר חולשה. הן חלשות בגלל שאין להן אור, חסר להן איזה כיסוי, אבל הן חזקות במובן הזה שהן לא מבטרות.
כן.
אז כן, מהתחום הזה, כאילו, מהחולשה גבורה של הגיבורות האלה, היא פיתחה אחר כך את כל הנושא הפמיניסטי ביצירה המאוחרת שלה. היא למעשה הפכה להיות הקול הפמיניסטי המרכזי.
אני רוצה לשאול אותך לסיום, בעצם מאז 1991 היא לא פרסמה יצירות חדשות, היו שני ספרים שיש בהם צירופים של סיפורים מספרים קודמים, למה היא לא הפסיקה לכתוב בעצם? למה?
תראי, הכתיבה אצלה הייתה מאוד מאוד מאומצת, והיא ניסתה להקדיש אחר כך גם זמן לתרגום, ניסתה לתרגם בעצמה. מי שמכיר את המתרגמים האומללים שניסו לתרגם יצירות שלה לאנגלית, יודע כמה, באיזה קפדנות היא עשתה את זה. היא עברה יותר לכתיבה של מסות, שני כרכים גדולים הובטחו על ידי הקיבוץ המאוחד, ב-2006, כרכים של רעיונות, מאמרים ומסות שלה.
נכון, ולא יצאו מעולם.
ולא יצאו מעולם, כי שוב, בגלל אותן תכונות אישיות שלה, אותה קפדנות, אותה קשיות, הקשר שלה עם הקיבוץ המאוחד עלה על סרטון.
אתה חושב שיכול להיות שעכשיו זה יקרה?
מאוד יכול להיות. מאוד יכול להיות, אם כי זה לבטח לא יקרה מיד. למיטב ידיעתי, היא העבירה את הזכויות על כתביה, על עזבונה, לביתה, שגרה בווילס, וזה בטח ייקח זמן, אבל אני מאוד מקווה, למעשה כל מה שהיא נגעה בו, גם המסות שלה, הן מלאות תובנות מעניינות. אני בטוח שיש רבים שמצפים לזה, וגם העובדה שהרשימה שלי עוררה גל כזה עם עשרות אלפים של כניסות למאמר ושיתופים, מעיד שיש עניין גדול בה.
נכון. יש עניין מאוד גדול בה. נחכה בוודאי. בהחלט לספר הבא על המסות. הפרופסור אברהם בלבן, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
תודה לכם.
להתראות.
ביי.
ביי.
כיצד ייתכן שמדינת ישראל התפייסה עם גרמניה שנים מעטות אחרי מלחמת העולם השנייה ואחרי השואה של העם היהודי? כיצד ייתכן שצעד ראשון לקראת פיוס נעשה כבר ב-1952, 7 שנים בלבד לאחר שנגמרה המלחמה, כשנחתם הסכם השילומים? דוד ויצטום, שהוא עיתונאי שמוכר לכולנו, חוקר בתחומי התקשורת וההיסטוריה, והוא ערך והגיש במשך שנים תוכניות ברדיו ובטלוויזיה, והיה גם שליח הרדיו והטלוויזיה הישראלית בגרמניה, פרסם עכשיו, בימים אלה, הוא מפרסם ספר אב קרס בהוצאת שוקן, שנקרא כך, תחילתה של ידידות מופלאה, עם סימן שאלה, כן? הפיוס בין ישראל לגרמניה, 1948 עד 1960.
ספר מאוד מעניין.
מאוד מעניין, מסתבר גם שזה קשור אלינו, זה קשור לאנשי תרבות ולאנשי ספרות ולעיתונאים שהתגייסו למהלך הזה. שלום דוד ויצטום.
שלום שלום.
אז באמת, זה באמת לא יאמן. אנחנו, זה מין דבר כזה שחושבים עליו מדי פעם. מדהים כמה מהר שזה קרה, עד כמה מהר סלחה מדינת היהודים לגרמניה ולגרמנים. ואתה בעצם מסביר בספר שזה לא היה איזה אחווה גדולה ידידות, אלא אינטרסים שגרמו לשני המנהיגים, דוד בן גוריון ועדנאור, להחליט את ההחלטה הזאת.
נכון, באמת האינטרסים היו אלה שעמדו בפני שני המנהיגים, משני הצדדים, גם של בן גוריון, וגם של אדנאואר, כאשר הוא פנה לעם היהודי בעצם דרך העיתונות, כבר ממש שנים ספורות, פחות משנה אחרי שהוא נבחר לקנצלר, וקרא באמת לסוג הזה של לא התפייסות, אבל וידרגות מחונג, מה שנקרא, כלומר, דבר שהפך אחר כך לשם מרדף לשילומים שקיבלה המדינה. אבל זה לא היו רק האינטרסים שהוליכו את האנשים הרבים שאני מתאר אותם בספר, שהם באמת, כמו שאמרתם, עיתונאים, אנשי תרבות, אומנים, ציירים, קריקטוריסטים, פליטוניסטים, למשל אפרים קישון, למשל דוש ואחרים, שבעצם מציירים יחד עם הרבה מאוד אחרים תמונה של גרמניה החדשה, חלקה גרמניה שהם רצו לראות אותה בעצם, וחלקה שהם תיארו פשוט כי הם תיארו את המציאות, והמציאות כנראה הייתה בסופו של דבר חזקה יותר מאשר הזיכרונות, הזעם, שהוליכו את המתנגדים לבן גוריון, גם משמאל וגם מימין.
מה זאת המציאות הזאת שאתה אומר? מה זה היה?
המציאות הייתה מציאות של מדינה, מדבר על מערב גרמניה, כי השמאל הישראלי לא נרתע מיחסים מיידיים ודי קרובים עם המשטר המזרח גרמני שהיה קומוניסטי כמובן.
כן.
אבל אני מדבר על מערב גרמניה. מערב גרמניה, המציאות שם הייתה של מדינה שלאט לאט, אולי מהר מהר, מתאוששת מההרס היום, מהחורבן היום של המלחמה, שגרמה את החורבן ואת ההרס והמוות מסביב, ולאט לאט נוצרת מציאות של שיקום מחדש, של תרבות אחרת, של גרמנים שמתעניינים במה שנעשה בישראל, ישראלים שמתעניינים במה שנעשה בגרמניה.
אבל היית יכול לחשוב שאחרי, זה לא סתם מלחמה, קרה פה דבר מטורף, עצום, ואחריו היה, היית מצפה שייקח הרבה יותר זמן לעולם להתאושש, אבל בטח למדינת ישראל.
ברור, זה נכון מאוד.
זאת אומרת, איך זה שזה כל כך מהר? יכול להיות שזה קשור לדבר הזה שאתה מתאר מאוד יפה, איך יש פה הרבה, מה שאנחנו קוראים, קראנו יקים בארץ, שרואים בגרמניה, זאת אומרת, רואים איזו הזדהות עם המקום הזה.
נכון, תראי, התשובה לשאלה איך זה קרה כל כך מהר, התשובה הראשונה והפשוטה לשאלה, או הפשטנית לשאלה, היא זה הכסף. הכסף פשוט היה חשוב מדי מכדי שנוותר עליו,
כן.
והתנאי לכסף הזה היו יחסים או הסכם ישיר בין ישראל לבין גרמניה. אבל התשובה היא הרבה יותר מסובכת. נכון, גם היקים רצו למשל, כמה מהם, לא כולם כמובן, רצו להוכיח לעצמם ולאחרים שאכן יש גם גרמניה אחרת. יש גם אותה גרמניה שהם הכירו אותה לפני היטלר. ובמובן הזה גם בן גוריון באיזשהו מקום ניצל גם את אולי תמימות, אולי קצת נאיביות של חלק מהאנשים האלה. ואני מביא ציטטה שבאמת נשמעה, שהוא השמיע אותה בדיון בתוך המפלגה, שהוא אומר, תראו, אחרי הכל, היטלר היה אפיזודה, כן? בהיסטוריה הגרמנית.
כן.
היום כאשר מנהיג נאו-נאצי גרמני אומר את זה באיזשהו מקום, או לפן אמר את זה באיזשהו מקום, זה נשמע היום ונורא.
נכון.
אבל אז, ב-58, כשבן גוריון אמר את זה, אף אחד לא, באמת, תדעת, לא צפצף, מה שנקרא.
אתה מתאר שם את בספר את הדילמה, למשל, של מרטין בובר, שחזר לארצות בגרמניה כבר ב-51. שזה
נכון,
ממש.
נכון. כן? הוא היה באמת אחד מהאנשים האלה, הוא היה באמת אחד מהאנשים שסרבו לקחת חלק בגישה של האשמה הקולקטיבית של כל הגרמנים, כן? והוא היה מושפע מכמה חברים שלו מגרמניה עוד לפני, כמובן, התקופה הנאצית, שכתבו לו ושהרצו בגרמניה על האשמה ועל האחריות וכדומה, והוא היה אחד הראשונים. אבל צריך לזכור שאת התמונה של גרמניה, את התמונה של גרמניה שהולכת ומשתקמת, הולכת ונעשית אחרת, הביאו מגרמניה הרבה מאוד עיתונאים ישראלים,
כן.
שאני מביא כמה וכמה סדרות שהם כתבו לכמה וכמה מהעיתונים הישראלים.
נכון.
ואף אחד מהעיתונאים האלה, צריך לומר, בשנות ה-50, לא טרח אפילו ללכת לבקר במחנות ריכוז.
איך
הם הלכו, זה עוד.
אולי, זה חלק, אולי זה חלק מההלך הרוח שהיה אז פה, ש... אתה יודע, ניצולי שואה לא רצו לשמוע אותם, והם בכלל הלכו כצון לטבח, והם
ממש ככה, הייתה באמת, הייתה שתיקה גדולה, באמת, עד אמצע שנות ה-50, אולי, אחר כך התחילו קצת להתפרסם, כמובן, מאמרים בעיתונות, אבל באיזשהו מקום, גרמניה הצליחה ללכת בין הטיפות בשיח הישראלי. כבר ב-1957-8 הוצגו בארץ המון סרטים ישראלים, אני לא מדבר על אורחים מגרמניה, מתנדבים בקיבוצים, וכדומה, וכבר ב-1960, כאשר מרלן דיטריך בא לבקר בישראל ושרה שירים, היא כמובן הייתה מתנגדת לנאציזם, אז היא רצה לאפשר את השיר לילי מרלן, אין שיר, את יודעת, אחד מהסמלים.
כן, אתה מתאר שהם רצו שהיא תשיר את זה בגרמנית, למרות שזה
הקהל דרש שהיא תשיר בגרמנית.
תגיד, איך אתה מסביר שיש נגיד כיסים קטנים שנותרו עד היום, הפרות האלה שאסור לגעת בהן, פרות כזאת כמו וגנר למשל, מה, זאת אומרת, ברור מה ההבדל בינו לבין אחרים, אבל עדיין נותרו כיסים כאלה, נגיד, אני גדלתי במשפחה שבה אסור לקנות פולקסווגן, עד שנות ה-90 ממש. אז,
כן, אלה דברים שהפכו לסמל, נכון.
נותרו כיסים כאלה של התנגדות לתרבות הגרמנית, בצד משהו שטף של תרבות גרמנית שממש מיידי.
כן, זה נכון. וגנר הפך באיזשהו מקום לסמל, וצריך לומר, הוא תרם לא מעט לכך, למרות שהוא עצמו מת ב-1883, כלומר, הוא לא היה מעורב בשום צורה ואופן בפולחן שהיה אחר כך, אבל הוא באמת הפך עבור היטלר, למשל, ועבור הנאצים הבכירים, העיר ביירויט והמוזיקה של וגנר היו סמלים מאוד מקודשים, ווגנר עצמו תרם במאמר היום ונורא נגד היהודים, כן, היהדות, היהודים במוזיקה, תרם באמת לתיאוריות האנטישמיות שהיו אחרי זמנו, כך שבאיזשהו מקום אנחנו ננעלנו, מה שנקרא, על וגנר. היו מלחינים אפילו יותר אנטישמים ממנו, היו מלחינים ששיתפו פעולה עם הנאצים בזמן הנאצים, כן? ומנגנים אותם בארץ, כמו למשל קרל אורף, שכרמינה בורנה שלו מנוגנת בכל מקום, או ריכרד שטראוס, תעופה מסוימת שיתף פעולה עם המשטר. אבל וגנר באיזשהו מקום הפך לסמל, אין מה לעשות, זה מין סוג של סמלים שנוצרים באיזושהי צורה, וקשה מאוד מאוד לבוא ולהגיד, תראו, כך וכך וכך היא המציאות או אל העובדות.
אתה הזכרת מקודם את העניין הזה שהיטלר היה אפיזודה, אבל גם בספר שלך אתה מתאר קצת אחר כך תקריות אנטישמיות שחזרו לקרות בגרמניה, נכון. וכמובן שהדבר הזה מעולם לא הפסיק, זאת אומרת עד היום אנחנו רואים, במיוחד היום אנחנו רואים אולי התחזקות של ימין לאומי בכל אירופה וגם קצת בגרמניה, וזה לא מפריע לנו, אנחנו ממשיכים להגיד אוקיי זאת עדיין גרמניה אחרת, זה לא הפריע גם בשנות ה-60 כשזה קרה.
נכון, באמת הספר הזה מראה שאתה רואה מה שאתה רוצה לראות, וזה כלל שנכון לכל דבר. בן גוריון אמר, גרמניה היא גרמניה אחרת, כבר בשנות ה-50, כאשר ידוע היה לכל אחד, כן, שגרמניה המערבית, הממשל, החברה, התרבות, מערכת המשפט, מערכת החינוך, כולה מוצפת בנאצים לשעבר, פשוט לא היו אחרים. ואכן גרמניה לא הייתה לגמרי גרמניה אחרת, אבל עבור בן גוריון ועבור אנשים שרצו לראות גרמניה אחרת, כפי שאמרנו, גם בגלל האינטרסים או ראשית לכל, בגלל האינטרסים, הם ראו את מה שהם רצו לראות.
אני רוצה לסיום לשאול אותך, למה כתבת את הספר הזה? למה התעניינת בנושא הזה דווקא?
תראי, אני בא מהבית, מה שנקרא, מהקהילה היקית, וכאשר חזרתי, בעצם הגעתי לגרמניה, חזרתי אליה, הייתי כבר קודם ככתב, באמת מאוד 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 תהיתי, כן, על המורשת שלי מהבית, כן, על אבא שלי, על המשפחה שלי, שחלקה הגדול גם נספתה בשואה, וגם על הגרמנים של היום. והתחלתי להתעניין יותר ויותר גם בגרמניה היום וגם בגרמניה של העבר, והשאלה הזאת, כפי שגם אתם שואלים וכל אחד שואל, איך זה קרה ואיך זה יכול היה לקרות, כן, שאני חוזר באיזשהו מקום למקום שבתנאים אחרים אולי מעולם לא הייתי עוזב אותו, או בתנאים אחרים מעולם לא הייתי חוזר אליו.
כן.
איך זה קרה שהמציאות גברה על כל דבר אחר, זאת בשבילי גם שאלה אישית כמובן, לא רק שאלה תיאורטית היסטורית.
אוקיי, תחילתה של ילדות מופלאה, פיוס בין ישראל לגרמניה בהוצאת שוקן, דוד ויצטום, תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה רבה לכם.
להתראות. ואיתנו על הקו אילי גרין, מחנות הספרים המשומשים, האחים גרין, שלום אילי.
שלום.
על מה נדבר היום?
היום אנחנו מדברים על תווי ספר, אתם יודעים מה זה?
מה זה תווי ספר?
תווי ספר זה שכמו שאת נגיד היום משילה ספר לחבר או חברה.
שכתוב שם מספרי מאיה סלע, עם הסמל המשפחתי שלנו.
אז זהו, לא צריך את מספרי מאיה סלע.
טבעת החותם המשפחתית, אוקיי.
מה הסמל של המשפחה שלך?
זהו, אני צריכה לחשוב על זה, כי אתה יודע.
יש לי כמה רעיונות.
אנחנו משפחת אצולה, אבל שכחנו עם הקטע הזה של הסמל.
נכון, אז בדרך כלל מה שהיה קורה בימים עברו זה שכל משפחה או בן אדם חשוב, היה בעצם פונה לאומן ומבקש ממנו שהוא יציב לו תו ספר, בלועזית זה נקרא אקס ליבריס, בעצם ספר של, והיום זה תחום הספנות בעצם, הסיבה שזה תחום הספנות גם בגלל שזה היה של אנשים מפורסמים, וגם בגלל שאומנים מפורסמים היו מעצבים את תווי הספר.
אבל מה אוספים את הדבר הזה כשהוא מודבק על ספר או המדבקות לפני שהדביקו אותם?
אז קשה למצוא את המדבקות לפני שהדביקו אותם, זה נדיר. אז מה שקורה בדרך כלל זה שנותנים לאנשים שהם אומנים או אומני כריכה, והם מפרקים את התו ספר, או שפשוט לפעמים מוצאים את זה בצורת רק הכריכה הקדמית של הספר.
אז איזה תווי ספר, למשל, הם כאלה שמעניינים אותך? או שיש?
בדרך כלל כאלה עם מקשר יהודי, שזה נגיד מספרתו של חיים ויצמן, או ספרתו של אלברט איינשטיין וחברים כאלה, וזה דווקא מעניין, כי המעצבים הם היו אמנים יהודים בעצמם. בודקו, שטיינארט, וכל מיני שטרוק, בדרך כלל זה היה אמנים שהיו עושים תחריטי עץ או חיתוכי עץ, ואז נגיד מדפיסים 5,000 כאלה לחיים ויצמן, ואז על כל ספר של חיים ויצמן יש צו ספר.
אז זהו, העניין הוא שזה, יש מזה מסות גדולות באופן יחסי מן הסתם.
נכון, אבל עדיין, כאילו בדרך כלל אתה רואה נגיד, אני יודע מה, באוסף אחד אתה רואה 10 תווי ספר של נוטה ספרייה, או דברים דומים מאוד, אבל זה עדיין יש כאלה שהם מאוד נדירים, ויש כאלה אפילו שהאומנים חתמו בעיפרון על תו הספר עצמו. ואז הופך את זה כמובן לנדיר יותר ויקר יותר.
אז מה עומד בפניך כרגע? אתה קנית כזה? אתה תקנה?
בדיוק פנו אליי, בגלל זה אנחנו רואים את זה, בדיוק פנו אליי שני בנים של אספן שרוצים למכור את אוסף תווי הספר. זה מסודר מאוד יפה באלבום.
הוא כבר אספן, הוא כבר זה כבר בן אדם שאסף את הכל והם מוכרים את זה עכשיו, יאללה. מה יש שם, מה יש שם למשל?
יש 300 תווי ספר שונים, שזה אוסף די גדול. ויש שם בעצם תווי ספר של רק יהודים ורק אומנים יהודים.
אבל מי? מי, נגיד איזה ספריות הגיעו אליו? אתה יודע?
הרבה כאלה שאני לא מכיר, אבל יש שם את מה זה? רחוב כזה.
כל מיני רחובות בטח יש שם.
זה בתווי ספר של רחובות.
מה זה? אחד העם? כאלה.
יש מה זה באמת, יש אחד העם, כל לב העיר שם. האמת שבאמת גם שנקין, סוקולוב, יש שם את חיים ויצמן, איינשטיין לצערי לא נמצא שם, כי זה נגיד תו ספר ששווה המון. זה בגזרת האנשים המפורסמים, ובגזרת האומנים שעיצבו את זה, יש את בודקו, שטיינארט ושטרוק, שהוא אומן גם יהודי מפורסם.
אוסף כזה זה בטח...
וגם רחוב. כן.
כמובן. אוסף כזה זה בטח דבר שקשה מאוד לשים עליו יד, אבל מן הסתם יכול להיות שנגיד אחד או שניים כאלה מאזיננו עשויים להתעכל בהם, בשיטותיהם, בבוידם שלהם או משהו כזה. אז כמה זה שווה?
אז זהו, זה נגיד עכשיו אני חייב להגיד שהשוק הזה יחסית בירידה. פעם הדברים האלה היו נמכרים בצורה, נגיד, תו ספר אחד בודד בהמון כסף, היום זה נמכר בדרך כלל באוספים, אבל זה יכול להיות, אוסף גדול יכול להימחר בכמה אלפי שקלים.
זאת אומרת שתו אחד, אם מישהו בא אליך עם ספר ויש עליו מודבק כזה, התו הזה, זה לא...
שוב, תלוי של מי.
של איינשטיין, למשל, של אלברט איינשטיין.
מספרייתו של איינשטיין, זה שווה המון כסף. אוקיי,
נתחיל לחפש. אוקיי.
יש משהו נורא פוצי במנהג הזה, לא? בלהחתים את הספרים שלך. כאילו, מי אתה? טוב, אם אתה איינשטיין, אז בסדר.
או אחד העם.
או אחד העם.
נכון, נכון. האמת שגם בתור בעל חנות ספרים, לפעמים זה מעצבן אותי שסתם אנשים כותבים בעט על הספר שלהם.
בדיוק, כי לא רק זה, יש כל מיני אנשים שעושים חותמות מיוחדות, וכל הספרייה שלהם עם חותמת כזה, באמת, מספריית משה זוכמר.
כי הם רוצים, נגיד, להשאיל ספרים, והם רוצים שהספר גם יחזור אליהם.
כן.
אז הם כותבים את השם שלהם על הספר. אני למשל לא עושה את זה, אני פשוט נותנת את הספרים ומקווה שהם לעולם לא יחזרו אליי.
נגיד
אבל אם אתה רוצה שהם יחזרו אליך.
תו ספר של אישיות לא חשובה בעליל כמו משה זוכמר, זה מוריד את ערך הספר?
אני לא יודע, תלוי מי עשה את התו ספר עצמו. אבל בדרך כלל, אגב, יש שיטות אחרות חוץ מלרשום את השם, שאני מכיר מאנשים שאני בא אליהם הביתה. יש כאלה שמנהלים רשימות אקסל, של איפה הספר הלך, יש כאלה שרושמים ליד הספרייה שלהם ממש רשימה כזו...
בכתב.
ממש, והם רושמים לאיפה כל ספר הלך, ואז מוחקים כמה...
אין להם הרבה אמון באנושות.
אין להם הרבה חברים, אני מתאר לעצמי שאנשים האלה אין להם יותר מדי למי להשאיל גם.
לא, לא, תתפלו, זה פשע מאוד נכון.
להפך, יש להם המון חברים, והם לא הזכירו. אוקיי, זה מאוד מעניין הדבר הזה. נראה לי שהיום זה כבר עבר מן העולם, אבל אין לאנשים יותר תווי ספר.
לא, זה בטח גם נורא, את יודעת, היום זה כמו גינות כזה של בתים. אין יותר כסף להשקיע בדבר הזה.
זה לא עולה, מה זה כסף? אתה הולך פה לאיזה מקום, שמתפיסת על המדבקות.
עושה 5,000 מדבקות מספר.
לא, 500. מה זה כסף? היום דפוס הרבה יותר זאת.
הולך לאומן שיעשה לך סמל.
אומן, כל בן אדם שני פה ברחוב הוא אומן. מה זה אומן?
אני בספק אם זה קורה, אם הולכים היום לאומן ומקשים לנו, אבל הרבה אנשים מייצרים בעצמם חותמת כזה ממש חותמת עם דיו שהם שמים על הספר, את זה אני כן רואה הרבה.
נוהג פסול מאוד בעיניי, אני אומר, תחלקו את הספרים שלכם, אם אלה אתם לא תקראו אותם פעם שנייה ב-99% מהמקרים.
אתה כמובן טועה, וחבל שאתה מטעה את כל המאזינים שלנו. אילי גרין, תודה רבה לך.
תודה רבה.
להתראות. פינת הסטטוס היומי, אני אקרא סטטוס שכתב חוקר הספרות והסופר, סופר הבלש, החביב יונתן סגיב, בפייסבוק. וכך הוא כתב: בשנים האחרונות התחלתי לחשוב לפעמים שלא אקרא יותר ספרים שבאמת יחרטו בי. אני לא מתכוון בהכרח לקריאה של יצירות מופת, אותו מונח כביכול אובייקטיבי וקנוני שמיד מכביד על היצירה ועל הקורא, אלא אני מתכוון לכל יצירה שהקריאה בה השפיעה עליי באופן כל כך עמוק, עד שהיא הפכה להיות חלק ממני ששינה אותי. תמיד אזכור ואוהב אותה, תמיד אחשוב עליה בהקשרים מסוימים, תמיד אחשוב על העולם דרכה. בשנים האחרונות כבר התחלתי לחשוב שאולי הפגישה בספרים כאלו, או ההתייחסות ליצירה כדבר שיש בו כוח כה רדיקלי, כמו שינוי העצמי, או כניסה לעולם אחר שאינך רוצה לעזוב אותו, קשורה גם לגיל. אולי כשהייתי צעיר יותר ופתוח יותר, הייתי מוכן להטמיע בתוכי עוד רשמים וחוויות, ונתתי ליצירות באמת להשפיע עליי ולשנות אותי. אולי, ככל שאני מתבגר, אני נהיה כהה יותר. אולי הקריאה בספרות, ואולי בתרבות בכלל ובטלוויזיה בפרט, הופכת להיות עבורי פעילות שנועדה למטרות אחרות, משהו יותר צרכני או מקצועי, כמו מילוי הזמן בפעילות תרבותית, קריאה אינטלקטואלית לצורכי מחקר, אגו ושיחות חברה במסעדה, סחר מחר של המלצות תרבותיות שנועדו לצבור הון סימבולי ולאשרר את העני הקיים. אבל לאחרונה, לשמחתי, אני מבין שטעיתי. אני לא ארחיב פה יותר מדי על הרומנים הנפוליטניים של פרנטה, ששינו לי את החשיבה על חברות, סימביוזה, יצירה ויחסיה לעולם. על השם שלי הוא לוסי ברטון של אליזבת סטראוט, שכבר מלווה אותי שנה ברגישותו החדה קטר, על בדידות, ילדות, אלימות וכתיבה. או על היו הייתה של יעל נאמן, שהיה קריאה של פצע פעור וסרטוט פסיכולוגי חברתי של דור שלם. אבל אני כותב את כל זה פה כי אני כן רוצה קצת להרחיב על הרגע לפני שבועיים, כשסיימתי את ה-160 עמוד של די כבר עם השקרים שלך, של פיליפ בסון, והבנתי שקראתי עכשיו ספר שתמיד יישאר איתי. ספר הזה, רומן קצר, שמספר בגוף ראשון על סיפור אהבה סודי בין שני נערים בצרפת של שנות ה-80, והופך באמצעות כל המספר שהפך בבגרותו לסופר גם למסע אישית, נוגה אך גם פופית על נאורים, אהבה ראשונה, חלוף הזמן, תשוקה, ספרות, המקור ליצירה, הגבול הדק בין שקרים, דמיון ואמת, אהבה לאחר ואהבה לעצמי, והמחיר הטרגי כששתי אלו אינן יכולות להתקיים יחדיו. זה ספר יפהפה, עמוק ושובר לב. זה ספר מרגש ומחרמן. זה ספר כל כך פשוט וצלול וגם כל כך מורכב. זה ספר קצר שמקפל בתוכו עולם. קראתי אותו לפני שבועיים ואני חושב שזאת הפעם הראשונה בחיי שאני רוצה מיד לקרוא שוב ספר שרק סיימתי. המחשבה עליו עדיין עוצרת לי מדי פעם את הנשימה. טוב, זה ספר שאנחנו גם דיברנו עליו כמה פעמים.
נכון.
פה, נזכיר למי שרוצה לרשום לעצמו שמדובר בדי כבר עם השקרים שלך, של פיליפ בסון.
מעבר לעיסוק בספר הספציפי הזה, שהוא באמת ספר נהדר, אני מאוד ממליץ לקרוא אותו לכולם, אני מודה שבי הוא לא נכנס בתוך הקטגוריה הזאת, הוא לא נחרט בי כך, אני פשוט מאוד אהבתי אותו, זה ספר מאוד טוב, אבל... אבל הוא לא השאיר עליי את אותו רושם שיונתן סגיב מתאר. אבל מעבר לעיסוק בספר הספציפי הזה, אני חושב שיש איזו מין תפיסה כזו, וגם אני חשבתי ככה הרבה זמן. יכול להיות שאני עדיין אפילו חושב ככה, שספרים באמת נשארים איתך, ומשאירים משהו בנפשך רק כשאתה צעיר יותר, כמו שהוא מתאר, כמו שהוא מתאר שהוא התפקח מהתפיסה הזאת. אני חושב שבעיניי זאת נבואה שמגשימה את עצמה. ברגע שאתה מאמין בזה, שרק כשאתה צעיר, אז הספרים האלה נרשמים בך, אז זה הופך להיות הדרך שבה אתה קורא.
כאילו, הטעות שאתם עשיתם זה שהלכתם ללמוד ספרות.
יכול להיות שזה נכון.
זה הטעות.
אני אגיד לך, יש איזה משהו, יש איזה מסך כזה לפעמים שאתה צריך לעשות. כשספר מתקרב מדי, אז אתה שם את הניתוח ואת הביקורת. אני חושב שכאילו אתה אומר לעצמך שספר לא נועד יותר בגיל מבוגר, כשאתה כבר אחראי ומיושב, לטלטל אותך באופן בלתי מוסבר ובלתי ניתן לניתוח. ואז באמת הניתוח וההסבר באים כמעט יד ביד עם הקריאה עצמה. באופן שמסרס או מבטל את האפשרות פשוט להפנים את הספר ולתת לו לפעול עליך. אני שמח פתאום לפעמים לקרוא באופן הזה שיונתן שגיב מדבר עליו, ולהוכיח לעצמי, זה ממש הוכחה עצמית, שהדבר הזה עדיין יכול לקרות גם בגיל מבוגר, אם משאים לרגע את, את השיפוט. ובשביל זה הדבר הכי טוב בשבילי לפחות, הוא, הוא, הוא ספרים סופר מופשטים, שקשה לי להבין. ואז באמת, נגיד עם, עם הספר של שרון אס, למשל, על סופוקלס. זה היה ספר שקשה מאוד להבין מה רוצה, ואתה צריך פשוט לשקוע בתוכו. ואני מרגיש שאלה ספרים שמסייעים לי להחזיר את הכושר פשוט לקרוא. ואני אגיד לך עוד דבר, גם עם ספרים אחרים, נגיד עם קנאוסגארד, שאני מצטער שאני שוב מזכיר את שמו, אני חושב שהוא ספר שנגע בי באופן מאוד מאוד אישי. מהר מאוד נכנסתי לעניין הזה של הניתוח והביקורת כדי, כדי למסך את העניין הזה, ורק בקריאה שנייה ושלישית
אתה פשוט צריך קצת יותר ביטחון עצמי, זה הכל. דבר מוזר בכל אופן לשמוע ממך את כל ההסבר הזה. אתה יודע, כל הקריאה שלך היא קריאה אקדמית שמחפשת פיגורות, ויכול להיות שזאת הסיבה שאתה מצליח לעשות את הדבר הזה שאתה אומר שאתה מצליח לעשות, רק עם ספרים מופשטים שאתה לא מבין, ואתה לא יכול להכניס אותם לשום מגירה. שזה דבר קצת מוזר, אם תחשוב על זה, כי הספר הזה שיונתן סגיב מדבר עליו, הוא ספר שבאמת, הוא באמת שובר את הלב ומסעיר, ואתה בעצם אומר שאם אתה מבין את זה, נגיד שברון לב, אתה יודע להבין, אז זה לא יכול לפעול עליך. אם זה סיפור אהבה, זה לא יכול לפעול עליך. אם זה משהו אנושי, זה לא יכול לפעול עליך. וזה דבר מאוד מאוד טרגי, שאתה, אני לא יודעת אם אתה צריך לטבוע במקרה הזה את האקדמיה או את הפסיכולוג שלך, אבל מישהו פה צריך לתת את הדין על הדבר הזה.
לא, אבל יש עניין כזה שאם יש שברון לב או סיפור אהבה והם מגיעים קרוב מדי,
מה זה קרוב מדי?
שהם פועלים יותר מדי, אתה צריך איזה מין מסך כזה.
מה זה קרוב מדי? מה זה קאט? זה בסך הכל ספר.
זה בסך הכל ספר, אתה אומר לצפך, אוקיי, צריך להיזהר מהספר הזה, הוא עשוי לעשות משהו שאני לא יודע.
מה הוא יכול לעשות לך?
אני לא יודע, ואנחנו לא נבדוק, בשביל זה יש לנו את האקדמיה, היא מיד הופכת את הכל לקר ומנוכר.
תשמע, צריך לעלות עם D9 על האקדמיה, אין לי מה להגיד.
זה רעיון.
אנחנו צריכים לסיים, נכון. למרבה הצער, נזכיר לכם לפני סיום לחפש את כאן אודי בחנויות האפליקציות, ולבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע. תודה רבה לאלן אדיונו ולאיתי סופרין, שהיו איתנו היום ועזרו לנו לעשות את התוכנית הנהדרת הזאת. אנחנו נהיה פה שוב מחר, ואחרינו המעבדה עם גיל מרקוביץ' ובית קפה של דינוזאורים. במקביל.